לפני שנקרא את המאמר של הרב קוק זצ"ל, הייתי רוצה כאן להעיר איזה הערה שתיתן לנו יותר הבנה במאמר הזה. הרב זצ"ל, הוא לא היה רק רב, תלמיד חכם גדול, רב ראשי, היה מנהיג. וכמו שמשה רבנו נאמר עליו שהיה רואה נאמן, רואה זה מנהיג, מנהיג של עדר, אבל רואה נאמן מבחינת עם ישראל, לכן הוא לקח מה שנקרא אחריות. אחריות על מה שנעשה בעם ישראל, גם בדור שלו, גם בתקופה שלו, אבל גם הסתכל קדימה וראה קדימה ברוח קודשו, וראה את הקשיים הצפויים בהמשך הדרך. הוא חי כאמור לפני כ-100 שנה, אבל כאדם בעל שעה רוח, בעל רוח הקודש, הוא ראה את העתיד, הוא ראה את הקשיים, הוא ראה את הסיבוכים, הוא ראה את הבעיות שיהיו בהמשך, ויחד עם זה הוא נתן את ההדרכות המעשיות, וגם הרעיונות שונים, כיצד להתמודד עם קשיים, משברים, עם בעיות כאלה ואחרות, ברמת הפרט וברמת הכלל. והדברים האלה הם מפוזרים בכתבי הרב בכל מיני ספרים, כן? אורות הקודש למשל, עניינים של פנימיות, פנימיות התורה, אורות התשובה, ענייני התשובה, אורות התורה, כיצד לגשת לתורה. ואורות עוסק בהנהגת האומה, להנהיג את האומה. ואחד הדברים שצריך לתקן אותם בכל אומה, בכל חברה, זה איך לחיות ביחד למרות ההבדלים השונים, כמו במשפחה. כן, שנינו ביחד וכל אחד לחוד. איך עושים את זה? שנינו ביחד וכל אחד לחוד. זה חוכמה בשביל זה. זה דבר פשוט הדבר. אותו דבר לגבי עם ישראל, או כל אומה, כל עם, כן. הרי הרבה השקפות, הרבה דעות יש, הרבה גוונים, הרבה צבעים וכו'. איך לקחת את כל הגוונים האלה ולחיות ביחד למרות השוני ביניהם? כמו אהרון הכהן, היה לו החושן על הלב, והיה לו אבני האפוד על הכתפיים, אז שם היו כל השבטים, 12 שבטים. כל שבט היה לו צבע אחר, אבל כולם היו בלב. הוא היה כהן, הרב קוק זצ"ל היה כהן. אז כמו הכהן הגדול, שכל עם ישראל לצבעיו השונים, לשבטיו השונים, לגווניו השונים, הוא היה יכול לאחד אותם בליבו, אבל לא רק בליבו, גם על כתפיו. מה זאת אומרת על כתפיו? כאן היו שני אבנים, אבני שואם, והיו 6 שבטים על צד אחד, ו6 שבטים על צד שני, זאת אומרת, על כתף ימין וכתף שמאל, כמו שבחברה יש ימין שמאל, גם אצלו היה ימין שמאל, והגדולה של הרב, שהיה זה לאחד את הימין והשמאל. וכאן היו, כאמור, העניין הזה, לקחת אחריות על אומה, על ציבור מגוון, בעל דעות שונות, צריך שזה חוכמה. זה לא מילתא זוטרא תהי. איך חיים, או איך מנהיגים, או איך מאחדים את השונה. זה מעניין אתכם, חבר'ה?
מאוד.
אה?
מאוד.
לא, אם זה לא מעניין, זה מעניין. בא הרב, במאמר הזה, שתכף נתבונן בו, נעיין בו, מלמד את סוד היחד. סוד היחד למרות השוני. כמו שאנחנו אומרים בתורה, ויהי בישורון מלך והתאסף ראשי עם, יחד שבטי ישראל. למה לא יחד ישראל? למה יחד שבטי ישראל? שבטי 12 שבטים. אפשר להגיד יחד ישראל. למה יחד שבטי ישראל? היחד הזה צריך ללמוד אותו. זאת אומרת, לא רק ברמה הלאומית, איך לחיות ביחד, אלא גם ברמה האישית, במשפחה, איך לחיות ביחד, למרות שלא מסכימים אחד עם השני, למרות שאנשים שונים אחד מהשני, איך לחיות ביחד. בוא נראה את זה בתוך, בבקשה, נקרא. בסעיף י"ח, חי. שלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו, שאומרת המילה כעת, הכוונה היא, זה לפני כאמור כ-100 שנה, או לפני שקמה המדינה, עוד שרק התחילו ההתחלות של התחייה של עם ישראל, כבר אז היו שלושה מחנות, ואני כבר אומר מהם המחנות, בסוף גם נראה את זה. המחנה האחד זה מחנה שנקרא משכילים, הומניסטים. זאת אומרת, המחנה, מה שנקרא היום אנשים הומניסטים, מה שנקרא בלשון שלנו שמאל. כל העולם, כולם ביחד, יהודים, ערבים, מה שנקרא הצד האנושי הכללי. אז זה זרם אחד שנמצא ביהדות, הזרם האנושי הכללי, שהצד הלאומי לא כל כך מודגש בו. המחנה השני זה המחנה שהוא קורא לו המחנה הלאומי. המחנה הלאומי זה המחנה שהצד הלאומי, הפטריוטיות, ארץ ישראל וכל מה שנוגע ללאום היהודי, זה הדבר המאפיין אותו, המאחר אותו, מה שנקרא היום בקשת הפוליטית הימין. אז יש לנו השמאל, יש לנו הימין, ויש עוד מחנה אחד שקורא לו הקודש, זה הדתיים. יש גם הדתיים. תכף נראה ששלושת המחנות האלה של שמאל, ימין ודתיים, שלושת המחנות האלה שהן קיימות היום באופן פוליטי, נאמר, והפוליטיקה היא מבטא את הרקמה החברתית שבעם ישראל, אין בהם מקריות שיש בהם תועלת. בגיוון הזה של שמאל, ימין ואמצע, כן? וצריך להתחיל תמיד מימין. כתוב, כל פניותיך היו מימין. אז ימין, שמאל ואמצע. בסדר. בוא נראה את איך חיים ביחד שלושת הזרמים האלה. בוא נראה בתוכה. שלושה כוחות מתאפקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. בחוץ לארץ, גם כל יהודי הייתה לו את ההשקפה שלו, אבל כאן בארץ שהתאחדנו ונהפכנו לגוי אחד בארץ, דווקא כאן ניכרים ההבדלים בין הזרמים למיניהם. אבל פעולתם של הזרמים האלה היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושורשיהם של הזרמים האלה קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם באשר הוא אדם. זאת אומרת, בשביל להבין את הדבר הזה, כל אדם בעולם, יש לו שלושה דברים. מוטבע בו. קודם כל הוא אדם. הוא אדם, הוא שייך למין האנושי. זאת אומרת, יש לו שייכות אוניברסלית, כללית, לכל האדם באשר הוא אדם. כל אדם הוא שייך ללאום. אם זה צרפתי, אז הוא אדם, אבל הוא גם צרפתי. זאת אומרת, יש לו את הממד הלאומי, כל אדם. ואם הוא יהודי, אז יש לו את הממד היהודי. אז כל אדם יש לו כבר שני את זה, אבל כל אדם יש לו גם קודש. נשמה אלוקית, נאמר. כל אדם יש לו את הצד של הנשמה האלוקית. מדרגות בקודש, כמובן. אני לא רוצה כרגע, לא נעסוק בפרטים, אבל העיקרון הזה שכל אחד מאיתנו בעצם, יש לו שלושה מימדים. קודם כל אתה אדם, ואתה שייך למין האנושי, והמין האנושי שייך אליך. ב' אתה יהודי או לאום אחר, לא משנה, אז אתה גם יש לך צד לאומי. דבר השלישי, יש לך נשמה טובה מאלוקים, והיפח באפה נשמת חיים. כל אדם יש לו את הצד של הקודש, נאמר. עכשיו, כשאנחנו הולכים להצביע בבחירות, נאמר, כשנבין את אדם מצביע לפי נטיית ליבו, אנחנו מדינה דמוקרטית, ברוך השם, זה מעלה גדולה. למה? אתה בא לקלפי, אז אם זה תלוי גם בטבע, אבל גם בחינוך, במשפחה, בחברה, והרבה מאוד גורמים סביבתיים, נאמר. כשאתה בא להצביע בקלפי, אתה בוחר לך את הזרם, את המפלגה, את התנועה שמתאימה לאישיות שלך. אם אתה אדם, כמו שאמרנו, אדם שיצלחה, האדם העיקר, האוניברסליות העיקר, המין האנושי העיקר, הדברים הכלליים האלה הם העיקר, ולא שלא חשוב לך שאתה יהודי, זה חשוב, אבל מספר ראשון, הדבר היותר מאפיין אותך זה התרבות הכללית, ההשכלה, כל הדברים האלה, אז אתה באופן טבעי תשים את הפתק, בצד הזה של האדם, כן, הצד האנושי. אם אתה לאומי, דיינו, אתה התחנכת במוסדות בני עקיבא או משהו כזה, סליחה, אולי לא, אני לא התחנכת במוסדות בני עקיבא. אתה מי, אני רואה, הכיפות הסרוגות הם לאומיים. אם אתה לאומי, קיבלת את זה, אז אתה באופן טבעי תשים את הפתק במפלגה או תנועה ששייכת לצד הלאומי, נאמר, יותר ימני. ואם אתה ככה דתי חזק, אז מה אתה אוהב שתשים את זה? תשים את הפתק. הנחת הפתק היא מבטאת את האישיות שלך, את השקפת עולמך, את החינוך שקיבלת. והנה אנחנו רואים שהקשת הפוליטית היא מבטא את שלושת הדברים האלה. דרך אגב, לא רק בעם ישראל, גם באומות אחרות. בדרך כלל באומות אחרות זה מתבטא ימין ושמאל, כמו באמריקה יש רפובליקנים, זה יותר שומרנים, יותר לאומיים, והדמוקרטים הם יותר ליברליים, יותר כלליים, יותר זה. והנדנדה שם מתנדן בין זה לזה. שם זה לא, הדת לא בא להם ביטוי, אבל למשל באירופה יש ארצות שיש שם שלושה זרמים באמת. יש להם זרם ליברלי יותר, זרם לאומי יותר, וזרם גם דתי. יש גם, איך זה נקרא, נוצרי בגרמניה, יש להם איזה מפלגה נוצרית או משהו כזה. זה גם בא לידי ביטוי בקשת החברתית. בכלל אני רוצה להסביר את העניין של הקשת. החברה היא קשת. כל חברה היא קשת, ובכל קשת יש קצוות ואמצע. ככה הקשת בנויה. וצריך לקחת זה בחשבון. לפעמים אדם, בגלל חוסר חוכמתו או הבנתו, נדמה לו שאין קשת, נדמה לו שמי שקיים בעולם זה רק הוא, רק המפלגה שלו. וכל היתר צריך להתבטל. לא, לא, אין לו ערך, אין לו חשיבות. זו תפיסה קטנונית, היא לא נכונה. אתה תמיד צריך לדעת שאתה בתוך מערכת, בחברה, במשפחה, באומה, באנושות גם. ואתה חלק מהמערכת, ואדם חכם, הוא יודע לשבץ את עצמו ולדעת, אם אני כאן, מי מימיני ומי משמאלי, ומה התפקיד שלי בתוך הקשת, בתוך המערכת הזאת. זה מובן, על זה מרחיב כאן הרב. למה שלושת הזרמים האלה, הם בעצם מחויבי המציאות, ואיך לחיות ביחד בלי שאתה תתבטל כלפי השני, ותן לשני גם לחיות, לזרם שאתה לא מסכים איתו, תן לו גם כן לחיות. בוא נראה את זה בתוך. ומנלים נהיה, אומר כאן הרב, אם את שלושת הכוחות הללו שהם מוכרחים לאחד אותנו, לאחד אותם ביחד, לסייע כל אחד את חברו לשכללו, שיבצור מלשון בציר, שבוצרים חותכים, שיבצור כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, שלא יסויג דרכו. זאת אומרת, בכל זרם יש קיצוניות. אז בא הזרם השני שהוא ההפך ובולם אותו. הוא אומר לו, אדוני, יש גבול. יש גבול, עד כאן. ואין לך ברירה, אתה צריך להתחשב גם בעובדה שעוצרים אותך, בולמים אותך. אני אתן דוגמה במציאות שאנחנו חיים בתוכה. יש אצלנו, למשל, אנשים שאומרים, הכל חופשי. חופשי, חופשי, חופשי. מדינת כל יושביה.
כן, ישראל.
אין, מה?
יש תנועה, סליחה. יש תנועה שנקראת ישראל חופשית.
ישראל חופשי, אני לא מכיר את התנועה הזאת, אני לא יודע מה מבטא, אבל יש אנשים שדגל החירות והחופש הוא כל כך אצלהם גדול, אומרים זה מעל הכל, תעשה מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, אין הגבלה. יש כאלה אנשים, יש גם זרם כזה שהוא לא אכפת לו, אומר נקים מדינה, נקרא לנו מדינת כל יושביה. מה זה משנה מדינה יהודית, לא יהודית, כן יהודית? מדינת קודש, הכל חופשי. או בכל מיני דברים. אני יודע, היום זה בא לידי ביטוי, יש משפחות, איך זה נקרא, לא חד בזוגיות. אני לא רוצה כאן להגיד במאמר זה. מה? חד מיניות, אתה אמרת. חופשי, 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 חופשי. יש קיצוניות כזה, מצד אחד. פתאום באים הלאומים, מה זה? מדינת ישראל, מדינת היהודים, ראש הממשלה לא מוותר, עד שהערבים לא יכירו שמדינת ישראל היא מדינת היהודים, אנחנו לא, 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 לא. הוא צדק ראש הממשלה, הוא לאומי, הוא לאומי. בשבילו המדינה צריכה להיות מדינה יהודית, נקודה. אבל אם היה שייך לקצה השני של הקשר, הוא אכפת לי, מדינת כל יושביה. כדוגמה אני נותן. אז בא פתאום הזרם הלאומי ואומר לאלה שהם חופשי חופשי, אומרים, רגע, יש גבול החופשיות. אנחנו רוצים להניף דגל ישראל. ואיזה דגל, אני לא יודע מה. אז הוא בצר את זה. פתאום באים הדתיים, אומרים, רגע, 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 מה איתנו? שבת! 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 רגע, מדינת יהודים, אז רוצים לראות שתהיה שבת, מבחינה ממלכתית, שהכל באופן פרטי, תעשה מה שאתה רוצה אולי, אבל באופן ממלכתי, לשמור שבת על המדינה, אשרינו מטור חלקנו. אני עכשיו שהייתי בגלות, אני הרגשתי את ההבדל בין ארץ ישראל לגלות. הייתי בניו יורק, במנהטן. אתה הולך ביום שבת, כאילו אתה לא מרגיש שום דבר. הכל אותו דבר. כאן המחיה, אני יוצא לרחוב בארץ ישראל. שבת, חפש מכונית עם משקפת. אתה לא רואה. מדבר על ירושלים, אולי במקומות אחרים יש שתי מכוניות ביום או משהו כזה. אז באים הדתיים ואומרים, רגע, רגע, הבאים האלה בולמים אותם. זאת אומרת, כל אחד מאזן את הזרם השני. לא להיות קיצוני מדי. דרך אגב, בכלל זה לא טוב להיות קיצוני. בכל דבר זה לא טוב להיות קיצוני. אז בזרם החברתי, או כאן זה נקרא באופן פוליטי, בא הרב ואומר, כל אחד בולם את הקיצוניות של השני. יש בזה מעלה גדולה. בוא נראה את זה בהמשך. אולי נקרא את הסעיף הזה עוד פעם. ומנלים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, שהם מוכרחים לאחד אצלנו, לסייע כל אחד את חברו לשכללו, שיבצור כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת, שלא יסויג דרכו, נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד, העומדת כצר למחנה השנייה. והיו דברים בעולם, בהיסטוריה של עם ישראל, כמו בבית ראשון, כמו בית שני, היו מציאות כזאת שאנחנו לא יכולים לחיות ביחד. והיה פירוד בעם ישראל. בית ראשון נחלקנו לשני שתי מדינות, אותו עם שתי מדינות, לא יכולנו לדבר אחד עם השני, לא יכולנו לאזן אחד את השני, אדרבה נלחמו אחד בשני. אותו דבר בית שני, חורבן בית שני, שנאת חינם, לא הייתה הידברות, הייתה מלחמת אחים, פשוטו כמשמע. והרב שהוא אוהב ישראל הגדול אומר, מקום שלא אי אפשר להידבר, אי אפשר להיות מושפע אחד מן השני, שם יש אומללות. יש סכנה, סכנה שנקראת פירוד. אלמה דה פירוד, המציאות של פירוד. ומה הם הדברים, אומר? הקודש זה הדתיים, האומה זה הלאומיים, האנושיות זה האוניברסליים, האנשים הכלליים, כן. ושלושת הדברים האלה, כל אחד צריך לשמור על ייחודו, אבל צריך להידבר עם השני, לקבל את הצד הטוב שבשני, ולבלום את הקיצוניות של השני. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם, באיזה צורה שהיא, מורכבים מהם. שלושת הדברים האלה. כמו שאמרנו, כל אדם יש לו צד אנושי, צד לאומי ונשמה טובה. צד דתי נאמר ככה. במושג שאנחנו, אבל יש לו את הצד הזה. איך שאין מניותיה של ההרכבה הזאת, אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות ויותר עיקרי, אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים סליחה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם. אז עלם דווקא בעם היהודי, בכל אומה ואומה. המציאות החברתית מורכבת משלושת הממדים האלה. ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים. זה הרב כאמור אומר את זה בתחילת דרכנו בתחייה הלאומית. אבל היום על אחת כמה וכמה. אם חפצי חיים אנחנו כאומה, אנחנו צריכים לדעת לחיות ביחד, למרות השוני. מצד אחד, כמו שאמרנו, להיאבק בקיצוניות של כל מחנה, מצד שני גם לקבל מכל מחנה. אנחנו ביחד. וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו, למרות תעודת התמזגותם, למרות שאנחנו צריכים למצוא התמזגות, דרך אגב, היום למשל, בגלל שהמשטר אצלנו משטר דמוקרטי, ברוך השם, ולא משטר טוטליטרי, יש דבר יפה, מה שנקרא קואליציה. קואליציה, מה זה קואליציה?
קואליציה.
קואליציה. לשיטתך, נראה שאתה עוד לא למדת את המאמר הזה. זה החיצוניות. בחיצוניות זה, כמו שאתה אומר, אני לא רוצה כאן, אסור לדבר לשון הרע. אבל העובדה שיכולים לשבת אנשים שונים באותו חדר, בעלי דעות שונות, ולקחת אחריות על המדינה, ולנהל אותה עם כל הקשיים שבדרך, זה מעלה עצומה. זה דבר גדול. וכמה שהמנהיג הוא יותר, ראש ממשלה זה או אחר, זה לא משנה. כמה שהמנהיג הוא יותר בעל שער רוח, והאישיות יותר מורמת, יש לו את היכולת יותר לאחד את הקצוות. לדבר עם משהו יותר מתוך חלקי העם. מנהיג אמיתי הוא לא מנהיג של המפלגה שלו. מנהיג אמיתי הוא מנהיג של האומה שלו, והאומה היא מורכבת, מה לעשות? ככה הקדוש ברוך הוא יצר אותנו, ברא אותנו. אבל אם זה הפוך, חס ושלום. אם אין הידברות בין הזרמים השונים בתוך החברה, זה יכול להיות סכנה ממש, סכנה קיומית. איך אומרים, כשעם ישראל הוא מאוחד, אף אחד לא יכול עלינו. אבל כשאנחנו בפירוד, חס ושלום, אפילו... דברים, אני זוכר מלחמת שלום הגליל הראשונה, אחרי מלחמת הגליל, שהיה הפגנות מצד אחד נגד המלחמה, מצד אחד נלחמו, ואחרי זה החיזבאללה זה רדף אחרינו, והיינו מאוחדים. איך זה יכול להיות? עם יוצא למלחמה, צריכים להתאחד כולם כאיש אחד בלב אחד. לכן האחדות הזאת, היכולת לאחד את השוני, זה מעלה, זה ערך, זה דבר קדוש. כן, בבקשה.
מהו האידאל הרעות? זה שהחברה יהיה חלוקה בשלושה החלקים האלה, או שכל חלק יהיה מורכב מכל השלושה החלקים?
זה מה שהרב למדנו עכשיו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש בו את שלושת החלקים האלה. הרב כאן משתמש במילה מניות. מניות, עכשיו מה זה מניות? מניות, כמו בבורסה, מניות, איזה מניות יש לך? אז אחד יש לו יותר מניות שהוא יותר לאומי, השני יותר דתי, הרביעי יותר, השלישי יותר לאומי. יש לך גם מניות מהצד השני, אתה לא יכול לברוח מהעובדה שאתה אדם, אתה לא רק לאום, אתה גם שייך למין האנושי. אבל אצלך נניח, אם אתה נאמר יותר לאומי, אצלך המניות של האוניברסל, של הכלל, זה במקום שיהיה 60%, צריך ל-30%, 20%. תלוי באדם, באישיות. אבל יש לך את המניות האלה, כי הבעל כוחך אתה בן אדם. אתה לא יכול להגיד, אני לא בן, אני רק לאום. אתה גם שייך למין האנושי. זה שלא תופס אצלך מקום בלב או במוח או במעשים, מקום גדול, זה לא שולל את העובדה של שייך למין האנושי. אתה לא יכול לברוח מהדבר. אתה מבין? לכן, זה כל אחד לפי המניות שלו. והמניות האלה נקנות איך? על ידי, קודם כל, שורש נשמתו של אדם. יש אדם שהוא באמת מתאים יותר לזה, מצד טבעו של האדם. יש רוב הדברים בדרך כלל לידי השפעה סביבתית, חינוך וסביבה וכל הדברים האלה. זה מה שהרב רוצה ללמד אותנו. אנחנו צריכים לשאוף, לחיות ביחד, למרות השוני. ואם לא נחיה ביחד, למרות השוני, אומר כאן הרב, זה יכול לגרום לצרה גדולה מאוד בעם ישראל. בוא נראה את זה בתוך. כשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו, למרות תעודת התמזגותם, הולכים הם ונפרדים, איננו נקראים לבוא להצלה. הרב כמני, כאחראי, אומר, צריך להציל את עם ישראל. אני לא יודע מה אז היה, אבל כבר אז כנראה היו ויכוחים כאלה סוערים בין הזרמים למיניהם. צריך להציל. מה זה להציל? זה כמו במשפחה. לא לגרון מפירות חס ושלום. למצוא דרכים איך לאחד אותם עם אירועים שאין הידברות או דברים כאלה. אני נוהג תמיד, למשל, במשפחה. יש במשפחה, מטבע הדברים, משפחה דבר מורכב מאיש ואישה וילדים, והרבה דברים. כל אחד בא ממשפחה ויודע את המורכבות של הדבר. אבל יש שני סוגי משפחות. משפחה בריאה ומשפחה בעייתית, פרובלמטית. מהי משפחה בריאה? שמדברים אחד עם השני. שצועקים אחד על השני. אבל מדברים, יש תקשורת. יש הידברות. אין הסכמה. מתווכחים על הצבע של המקרר, האם הוא יהיה אדום, או יהיה חום, או יהיה לבן. חודשים, מה הצבע של המקרר? אבל מדברים. ובסוף מגיעים לאיזושהי פשרה, הסכמה, למשהו שיהיה צהוב. אני סתם נותן כמשל. אבל יש משפחה שהמצב שם גרוע מאוד, לא מדברים. דום שתיקה. לא מדברים. אבל חושבים כל הזמן על גט. על פירוד, על מצב של פירוד. אין הידברות. זה נקרא הצלה. כשאתה רואה זוג כזה שהוא לא מדבר בינו, אתה צריך להציל אותו. איך מצילים אותו? איך מצילים זוג כזה? מה, אתם לא יודעים?
שלום בית.
לשים שלום בין איש לאשתו, כתוב מפרד. איך שמים שלום בין איש לאשתו? זה עבודה גדולה, אבל זה לא עבודה קלה. זה ממש צריך, זה פרויקט. יש כאלה אנשים שמגשרים, שמדריכים את האנשים איך לחיות אחד עם השני, איך ליצור תקשורת. זה משל כמובן. הנמשל, זה מה שהרב אומר, בחברה הישראלית. אם אנחנו רואים שבתוך החברה הישראלית יש כאלה שלא מסוגלים לדבר, איש עם רעהו, הוא נקרא להצלה, להציל את החברה, למצוא דרכי הידברות בין אחד לשני. לקחת אחריות על עם ישראל, לא רק אני עם המפלגה שלי, עם הדעה שלי, ולא מעניין אותי אחרים. אתה חלק ממשהו, אתה חלק מעם ישראל. מה לעשות שעם ישראל יש כל כך הרבה צבעים? כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. זה מובן הרעיון. זה משהו שצריך ללכת להצלה. תשאלו אותי לגבי היום, זה היה לפני 100 שנה שהוא רואה בזה ממש סכנה קיומית לצד הלאומי, הפירוד הזה. לגבי היום, היום יחסית, לעומת מה שהיה, היום המצב הוא די טוב. אנחנו יושבים ביחד. נכון שבקצוות תמיד יהיו כאלה שלא ירצו לדבר. יש, בימין ובשמאל ובדתיים, יש אני יודע, בין הדתיים כאלה שלצערי הרב שורפים דגל מדינת ישראל, לא מצביעים, לא זה, הם איך אומרים, יצאו מן המשחק. שלהם לא מעניין אותם כל הדבר הזה. ואותו דבר בצד השמאלי, כל מיני אנשים משונים, שאני לא יודע מה, מאיפה הם באים, זה, אבל זה מיעוט שבמיעוט, זה הקצוות שבקצוות, הם לא מתחברים. ואותו דבר בצד הלאומי, יש לאומים קיצוניים, שהם לא יכולים לדבר, ורוצים להקים מדינה חדשה, וכל הדברים האלה. יש בכל דבר, זה טבעי שיש. אבל הרוב, הדומם, בחברה הישראלית, הוא רוב מחובר. אנחנו מחוברים בצבא, אנחנו מחוברים ברחוב, במדינה, בחוקי המדינה, בכנסת, מחוברים. אז היום זה כבר מעלה גדולה, היום אין בכלל להעלות על הדעת מציאות של פירוט כזה שפתאום להיפרד כאן לשני עמים או לשני זרים. זאת לא מציאות העכשווית, ואילות הם מקבל גויחה בארץ, וחס ושלום שלא ניתן לאלמנטים הקיצוניים, איך אומרים, אש מתחילה מגפור, להציט איזה בערה ש... יכולה חס ושלום לקרוא כאן אי אחדות. כן, בבקשה.
דתית, אבל במציאות אנחנו רואים שיש גם שחיים כקהילות בישראל. יש
קהילות, גמור.
יש מאה שערים, יש הר חומה, זה דתיים. יש קהילות,
נכון,
קהילות חיים.
נכון.
באים לרמת כמה חבדניקים, מקימים כל צעקה.
נכון,
זאת אומרת,
נכון.
החיכוך הוא כמעט בלתי נמנע.
לא, לא, לא. שאלה, אני אלמד לך כלל. אתה צודק שבאופן חיצוני רואים שעם ישראל כאן מתפזר כל אחד לקהילתו, לזרמיו, אלה גרים בשכונה הזאת, אלה גרים בשכונה הזאת, וירושלים מאוד רואים את זה, שיש אזורים שממש, אזורים של חרדים, אזורים של כאלה וכאלה, לא משנה. אבל לא רק בירושלים, בכל מקום. אבל זה ראייה חיצונית של הדבר. מעבר ללבוש, ככה אנחנו מופיעים כאילו בחברה, יש דברים שהם מאחדים. בכל מערכת ככה, גם הגוף שלך, הוא בנוי איברים איברים, אני בדקתי את זה. אבל יש לך נשמה אחת, שהיא מאחדת את כל האיברים. זה נקרא מבט פנימי יותר, רוחני יותר. יש מבט חומרני, מבט רוחני. מבט שרואה את החיצוניות, מבט שרואה את הפנימיות. התמיד הרוחניות מאחדת. הרוחניות זה הקודש. לא שזה מבטל את ההופעה החיצונית, שהיא כמו פירוט כזה, כמו שאתה מסייר את זה כרגע. אתה, כשאתה רואה את ה... איך אמר פעם בן גוריון? אני מעדיף יהודי במאה שערים על יהודי בשיקגו. שיקגו. למה הוא מעדיף יהודי במאה שערים? מה הוא רוצה לבטא את זה? אומר, כאן הוא חלק מהאורגן הלאומי. אני סליחה שאני אומר... אפילו שהוא חרדי מהשערים. ושם הוא בגלות, הוא נפרד. המאחד אותנו כאן בארץ ישראל, באופן אמיתי, באופן פנימי, באופן רוחני, שאנחנו כאן אומה אחת. ואם בהופעה חיצונית, זה מופיע ככה, זה מופיע ככה. בסך הכל זה אומה אחת. ואיפה אתה רואה את זה, את האחד הזה, נאמר. אתה רואה את זה, קודם כל, אם יש לך מבט רוחני, אז אתה רואה את זה. כי אנחנו עם המייחדים. מה זה עם המייחדים? מה זה שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד? אתה אומר מדי פעם, נכון? אתה נהג להגיד. אבל לא מספיק להגיד, צריך לחשוב על מה שאתה אומר. מה אנחנו אומרים? אנחנו אחד, חז"ל אומרים, אחד בכל מקום. למעלה, למטה, מכל הצדדים. יש כאלה נוהגים לסובב את הראש בהתאם לרמז על הדבר הזה. ריבונו של עולם, את אתר פנוי מיני, הוא כל מקום הוא נמצא. אנחנו משתנים, אנחנו כבני אדם משתנים. אבל ריבונו של עולם הוא אחד. הוא אחד עכשיו, לעתיד לבוא עיני כל העולם, ביום הוא יהיה השם אחד, ושמו אחד. אותו דבר לגבי התייחסות לחברה הישראלית, או לא רק לחברה הישראלית, לכל המציאות שאתה חי בה. אתה צריך להיות בעין נשמתית, עין רוחנית, לראות את המאחד, לא את המפריד. לא שאין מפריד, אבל לראות רק את המפריד, זה לא ראייה נכונה, זה ראייה סלקטיבית, חלקית, חומרנית. אתה מבין? אותו דבר חברה ישראלית. אנחנו כולנו במדינת ישראל, עם אחד. ראש אחד. קוראים לראש הזה ראש הממשלה. הוא הראש שלך כמו שלי, למרות שאולי שנינו לא מסכימים לאותם מה שהוא עושה, הוא כן עושה או לא עושה, לא משנה. אבל איפה היה לנו ראש אחד? היינו 2,000 שנה בלי ראש. עם בלי ראש. נכון, הוא לא נקרא מלך, הוא נקרא ראש ממשלה. אבל הוא הראש של כולנו, הוא מייצג אותך ואותי ואת כל הזרמים, גם שאלה שלא מסכימים לדעתו. הוא מייצג אותנו בכל במה בעולם. שצריך לייצג. זה דבר אחד, זה לא דבר, זה לא פיזי. אבל זה מבטא מציאות אמיתית של אחדות שקיימת, רק כדוגמה אני אומר. יש לנו אשרנו מה טוב חלקנו, יש לנו כאן חוקי תעבורה. שמעת על חוקי תעבורה? קיבלת פעם כנס. חוק אחד לכל עם ישראל. צריכים לשמור על חוקי התעבורה. כשהיינו בגלות, כל הארץ יש לה את החוק שלה, באנגליה נוסעים פה, אנגליה נוסעים שם, בצד שמאל, אלה נוסעים בצד ימין, לא יודע, בלגן. יש לנו חוק. זה עדיין לא חוק התורה? חכה עוד כמה ימים. נגיע גם לדבר. וכו' וכו'. יש לנו צבא אחת, ציינתי מקודם. ברוך השם. יש ממלכתיות. המילה מלך, זה המילה כולם. כף למד מם. ומלך. זה מם למד כף, כן? אנחנו במציאות ממלכתית. מבחינה הזאת, מה זה אומר? אנחנו כולנו ביחד. אתה מבין? אז למרות שכמו שאתה אומר, בחיצוניות זה נראה, אלה מקרים בשיקון חרדים, ואלה בשיקון הלאומיים, ואלה בשיקון הלא דתיים, ואלה בזה, ואלה בזה. אנחנו גוי אחד בארץ. וצריך לדעת לחיות ביחד. וזה היופי בעם ישראל. וזה מה צריך לשאוף. למרות ההבדלים חיים ביחד. אתה מבין? נחזור. כאן הוא מעלה נקודה שהיא מאוד חשובה על הדור שלנו. בוא נראה בהמשך. יסודותו של הפירוד היא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. דרך אגב, זה גם באופן אישי זה ככה. מה זה פירוד? פירוד זה שאתה מחפש על השני רק את החסרונות. כל דבר לא טוב, אתה רואה אותו. גם הטוב הוא לא טוב. בעיני זה שנמצא באלמה דה פירודה, בעולם של פירודים. יסודו של הפירוד שאתה מחפש חסרונות אצל כל אחד. יסודו של הפירוד היא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם רואים משמם זה. כי בכל כוח בודד, כל דבר בודד יש בו גם שלילה. כי הוא רק חלק, ניקח את היד. היד זה עבר. העבר הזה יש בו תועלת, הוא נהדר מתי כשהוא מחובר לגוף. אבל אם נקרות את היד, היד הזה כשלעצמה, כעבר בודד, אם זה עבר מת, זה דבר חי. לכן, נכון שיש עניין של פירוד, אבל האמת היא שהפירוד הזה הוא מחובר. והצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם אמורים לשמם זה, כי בכל כוח בודד, או עבר בודד, בייחוד נפשי, מוכרחים להיות צדדים שליליים. בפרט בהתפשטותו היתרה על חשבונם של כוחות אחרים. בזה אין להפליא בין הקודש ובין החומר, בכל מקום הוא אומר. ברגע שיש הפרדה, לוקחים כוחות בודדים ולא מחברים אותם למערכת, לכלל, יש בזה חיסרון גדול. הכל נכנס תחת המידה והכל צריך משקל ראוי. אפילו רוח הקודש, הוא מביא כאן דברי חכמים, ששורה על הנביאים אינה שורה אלא במשקל. משקל זה נקרא איזון, איזון נכון. איזון נכון. לא לקחת בחשבון את היחד הזה, של כל הכוחות למיניהם. אבל הפירוד, במקום שצריכים לאחד, מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח, ההכרה החיובית, במעמד הכוח המיוחד, לפחות לאותה אישיות או הקבוצה הולכת ומתחסרת, מפני הצימוק ההולך ומתגבר, ואותו הכוח המיוחד הבודד בזרוע נגד טבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו. ותחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים וכל בעל כוח וכו'. אני רוצה להסביר את הדבר. נניח, נתן דוגמה, אתה יש לך ערך, יש לך חשיבות, אבל אתה מתנגד למישהו. זה נאמר באופן פרטי, אבל זה גם יכול להיות באופן ציבורי. מרוב שאתה מתנגד אל המישהו הזה, אתה בסך הכל, מה נשאר לך? הערך העצמי שלך, המעלה שלך, אתה כבר לא מעניין אותך בכלל. אתה רואה רק את הרע שבו, והדבר המיוחד שבך מתמסמס, ואתה חי כל הזמן, איך אמרנו? ברע לי. כל הזמן, זה כמו בקנאה בין שתי חנויות, בין שני אנשים. ומרוב שהוא מקנה בשני, אז הוא כל כולו נשאב אל תוך לראות את הדברים הרעים אצל השני. ומה הערך שלך? וכבר אתה שכחת מזה. או נתן דוגמה בפוליטיקה שלנו. יש מפלגות שקמות וצונחות מדי פעם, שכל כולה אנטי. היה פעם מפלגה, אולי שמעתם שינוי, אתם לא, אתם הייתם צעירים. מה היה, קודם, מה היה הרעיון של השינוי? מה היה השינוי?
סילאוי. סילאוי, סילאה.
לא, נגד, אנטי, 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 אנטי. יכול להיות שביסוד שלה היה דבר חיובי, אבל מכיוון שהכל אנטי, 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 לא נשאר רק האנטי. מי יצביע רק בעד האנטי? בסוף שהלכו להצביע, לא נשאר תנועה, לא נשאר שום דבר. זה הרעיון שאומר כאן הרב. לא יכול להיות, אומר, שדבר שכל כולו נוצר, רק בגלל שהוא נגד מישהו אחר, אבל הערך העצמי שלו, כדבר ערכי, הוא לא קיים, הוא התקיים. ואסור לנו חס ושלום להגיע למצב כזה, אומר כאן הרב, שאתה ניזון מהשלילה של האחר. שכל קיומך זה בגלל שאתה שולל את השני. אדרבה, לא שלא צריך, אתה לא חייב להסכים לשני, אבל לא יכול להיות שכל הקיום שלך הוא בגלל שאתה שולל את השני. זה מובן הרעיון. בוא נראה את זה בתוך. עוד פעם אולי. אבל הפירוד במקום שצריכים לאחד, מביא לזה שמעט מעט מתרוקן הרוח ההכרה החיובית של אותו גורם, במעמד הכוח המיוחד שלו, לפחות לאותה אישיות או הקבוצה הולכת ומתחסרת, מפני הצימוק ההולך ומתגבר באותו הכוח המיוחד שלו, הבודד בזרוע נגד טבע הרוח, טבעו של כל מערכת להיות מחוברת, לא מתנתקת, נגד הטבע הרוח להיות מתאחד עם עוד יסודות המשלימים אותו. כמו שאמרנו, נכון שאתה נניח אנטי דתי או אנטי חרדי, אבל אתה צריך את הדת. אתה לא יכול להגיד, אני לא צריך את הדת. נכון, במינון שלך, בצרכים שלך, אבל זה חלק ממך. או להיות אנטי-לאומי או משהו כזה, אתה צריך את הלאום, תרצה או לא תרצה, אתה בסך הכל בתוך הלאום. אבל אם אתה רק אנטי, בסוף אתה לא תישאר. ותחתיה באה רק הכרה שלילית לפרנס את החיים. וכל בעלי כוח מיוחד מלא הוא רק מרד של אש, ביחס לשלילתו של הכוח האחר, או האחרים שאינו חפץ להכירה בכלל. זה מציאות שנגדה יוצא הרב לצה. זה מציאות שאנחנו צריכים מאוד להיזהר, לא להגיע למצב כזה. שליצור מציאות שכל אחד חי, או יש תנועות, או יש אנשים שחיים ניזונים רק מהשלילה, ולא מהחיוב. ובאופן חיים כאלה המצב נורא, הרוח מתבוקק, עמדת האמת, הכרתה הפנימית יחד עם אהבתה, מתמוטטת, והיא הולכת ונעדרת, נעשה את הדרים הדרים, או כן, נעלמת, על ידי מה שנעשים הדרים הדרים. אז זה, בעצם זאת קריאה של הרב רצה. וזאת גם ההדרכה של הרב רצה. הדור שלנו, לא? אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ לחיות ביחד למרות ההבדלים, למרות... ואדרבה, ללמוד איש מרעהו. לדעת שיש מה ללמוד מכל אחד. איזה הוא חכם? הלומד מכל אדם. בוודאי, בוודאי, אתה לומד מהזרם שאתה לא מסכים איתו. יש גם שם צדדים חיובים שאפשר ללמוד ולקבל אותם בצורה כזאת או בצורה אחרת. שלושה עשיות, עכשיו הוא, מה שאני אמרתי בהתחלה, הוא אומר את זה עכשיו בלשונו שלו, של שלושת עשיות האלה, כן? שלושת עשיות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו. האחת, האורתודוקסי. מי זה האורתודוקסי? הדתיים, הדתיים, החרדים, יש אורתודוקסיה, זה נקרא הדתיים. הזרם האורתודוקסי, כמו שרגילים לקרותה אורתודוקסיה. מה הדתיים, איזה דגל הם מרימים? הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקינה ובמרירות, כולל הרב לצל, שהוא בעצמו היה הרב הראשי, וכל... במרירות, לא פעם, בצער, בכאב, שהוא רואה חילול שבת וניתוק המסורת וכל הדברים האלה. בעד התורה והמצווה, האמונה וכל קודש בישראל, זה הדגל שלה. אני הייתי אומר, אולי נרחיב קצת את הדבר בנורא, תפקיד הציבור הדתי והחרדי, זה אותו דבר, אותו רעיון, הם גוונים שונים, זה לשמור על הגחלת, על המסורת היהודית. אבל מה, לשמור על הגחלת רק בשביל עצמם? לא. מהגחלת הזו צריכה להתפשט על אהבה לכל עם ישראל, החום, האור, לכל עם ישראל. הם שומרי הגחלת אלפי שנים, היהודים האלה שדבקו בתורה ובמצוות, הם בעצם שומרים גחלת, אבל הם אסור חס ושלום להיות אגואיסט. להגיד, אני שומר על היהדות רק בשביל עצמי, אני שומר את היהדות גם בשביל הזרמים האחרים, להעביר להם מסרים, מה שאני מאמין. מה היהודי דתי מאמין? צריך ללכת באיזה דרך? בדרך התורה, בדרך המסורת. אז זה הדגל האורתודוקסי, נאמר. אבל יש דגל אחר, בוא נראה. השנייה, העשייה השנייה, היא הלאומית החדשה, אני כאמור, כאן מדובר על התחלת צמיחת התנועה הלאומית שבאה לידי ביטוי באמת עוד לפני מלחמת העולם הראשונה בציוניות שהיה אז התנועה הציונית, כמו זרמים בתוך התנועה הציונית, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו, שכוללת בקרבה הרבה מהטבעיות התאורה של נטייה תומה. אנחנו רוצים להיות עם חופשי בארצו, הרימו את הדגל של הלאומיות. לנו היום זה פשוט, אבל צריך לדעת שאלפיים שנה לנו דגל כזה. יהודים חיו בגלות והתרגלו לחיות בגלות. ורק לפני כ-150 שנה הרימו את דגל הלאומיות. והרבה מאוד יהודים הצטרפו לדגל הזה. אז מה היא זועקת כל הזמן? להיות לאום, לאום זה מלכות, לאום זה מדינה, תנועה מדינית. החפצה לחדש את חיי הלאומיים. אחרי שהיו זמן רב אלומי בקרבה מתגרת ידה של הגלות המרה, והרבה ממה שהיא חפצה להכיר לטובה את אשר קלטה מרושם רוחם של העמים האחרים. זה נוגע להיסטוריה, באותה תקופה הציונות התעוררה מתי? שבבלקנים בעיקר התעוררו העמים הבלקנים אחרי התפוררות האימפריה הטורקית שהייתה שם כן. והרימו את דגל הלאום, רוצים להיות עם חופשי בארצנו. והציונים אלה בהתחלה הם המגמה הזאת ליצור אומה בארצה חופשית בלי עול האחרים וכל... הרבה מאוד מהמנהיגות הציונית ספגה מהרוח הלאומית הזאת שאז פסתה בעולם, באותה מידה שהיא מכרת שהיא טובה ונאותה גם לה. זה הזרם השני, הלאומיות. השלישית היא הליברלית. מה שאמרנו, מה זה ליברלי? חופשי, חופש, חופש, חופש. האנושיות שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר, לא רחוק, ועדיין ידעה תקיפה בחוגים רחבים, כמו שהיום אנחנו רואים את הדבר הזה. ההשכלה, תרבות כללית, כל העניין הכללי, האנושי, זה הדגל שלה. והיא נלחמת על הדבר הזה. כן. וכל השלושת הדגלים האלה צריך להרים אותם. צריך להרים אותם. והיא אינה מתכנסת בחטיבה הלאומית ודורשת התוכן האנושי הכללי של ההשכלה. והתרבות והמוסר ועוד. על אלה שלושת הדגלים ואלה שלושת המחנות ואלה שלושת הזרמים שקיימים היום בעם ישראל. והרב זצ"ל, כל עניינו לאחד את האומה, למרות הזרמים השונים. זה הכהן הגדול. וזה גם העניין שלנו, בדור שלנו. אנחנו הולכים בדרכו של הרב זצ"ל. איך לחיות ביחד, להבין את הצד השני, וגם לבלום את הצד השני, לדעת, אולי הקיצוני. מתוך היחד הזה נזכה לגאולה שלמה, ומהרה בימינו, אמן. אמן.